ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 11 שורות מלמעלה. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו הסוחר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה. המשנה, הסוחר את החמור להוליכו בהר. היה הבנה בין הסוחר והבעלים שהוא יוליך את החמור בהר והוליכו בבקעה, והוא שינה והוליך את ה... הוא כוונה הסוחר שינה והוליך את החמור בבקעה, או תסריט הפוכה, בבקעה והוליכו בהר. אפילו זו 10 מילים וזו 10 מילים מבחינת מרחק זה היה יכול להיות אותו דבר. הוא מתה ובכל זאת החמור מתה, חייב הסוחר, חייב הוא שינה מההבנה, מההסכם, ובכך הוא חייב לפצות את בעל החמור. הסוחר את החמור להוליכו בהר והוליכה בבקעה. כאן יש אמירה או מקרה מאוד דומה לרשע, דהיינו הסוחר שינה מרצון הבעלים. אבל כאן התנא מפרט, קרה אסון והחמור נפגעה או מתה, אם החליקה, אם האסון הייתה בגלל החלקה, פטור, הסוחר פטור מלפצות, כי התאונה הזאת של החלקה זה דבר שהיה יכול להיות גם בהר, גם בהר הייתה מחליקה, ולכן נכון הוא שינה, אבל העובדות הן לא תוצאות מהשינוי. ואם הוא חמה, אבל אם הנזק היה בגלל שהחמור הוא חמה, נגיד מכת חום, זה דבר שאופייני לבקעה, זה דבר שהוא תוצאה מהשינוי, חייב, לכן הסוחר חייב. ואותו עניין אבל הפוך, להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם החליקה חייב, דהיינו ההחלקה הוא דבר שהוא סוג של תונה שהיה מצופה מהולכה בהר, לא הולכה בבקעה, ועקב השינוי קלטה התאונה, ולכן לכן הסוחר חייב לפצות. ואם הוא חמה, תשימו לב, היה הסכמה שיוליך את החמור בבקעה מקום של חום, והוא שינה והוליכה בהר, אבל התאונה הייתה מחמת החום, אז פטור, כי כפי שהסברנו מקודם, התאונה הזאת, הפגיעה הזאת של חום היה מצופה גם לפי התנאים שסוכמו. אם מחמת המעלה, יש חמה, יש חימום שתוצאה ממאמץ גופני, ואם החימום והפגיעה בגלל החום הייתה בגלל המעלה, המאמץ לעלות בהר, חייב, כי בדוגמה הזאת היה הסכמה שהוא יוליך את החמור בבקעה, מקום שאין מאמץ הזה. אז עקב השינוי הולכה בהר שכרוך בזה מאמץ, וכתוצאה יש חימום, ולכן, וזה פגע בחמור, ולכן הסוחר בגלל השינוי הוא חייב לפצות. הסוחר את החמור והבריקה, או שנעשית אנגריה. לגבי הבריקה הגמרא תפרש, אז אנחנו נמתין עד גמרא. מה זה נעשית אנגריה? אומר רשי שנטלוה לעבודת המלך, השלטונות תפסו את החמור, אומר לו המזכיר, בעל החמור אומר לסוחר שכעת החמור לא נגיד לא בשירותו כל כך, הרי שלך לפניך. המזכיר אומר לסוחר, אני לא חייב לפצות, הרי שלך לפניך. אנחנו נסתכל ברש"י, הרי שלך לפניך תלנה כמו שהיא. ההבריקה זה קשור לרכוש הראייה, אז קח אותה כמו שהיא סמויה ותלך. שאף מזלך גרם כמו מזלי, ותרח וישר אותה בדרכים. זאת אומרת, בהמה סמויה עדיין יכול להיות בהמת מסע, אתה תדריך את הבהמה ולכן אני לא חייב לפצות אותך. וגבי אנגריה נמי, המתן עד שתשוב. השלטונות בשלב הזה, אנחנו נברר את זה יותר בגמרא, אבל בשלב הזה השלטונות לוקחים את החמור לפרק זמן מסוים ואז חוזרים, מחזירים אותה לבעליה. אז אתה שנלקח ממך החמור, תמתין, המתן עד שתשוב, שאף מזלך גרם ונפסיד שנינו. במילים אחרות, על זה אמרנו שהבעלים אומרים לסוחר, הרי שלך לפניך, אני בתור בעלים לא צריך לפצות אותך. אז זה לגבי התאונות, הפגיעות האלו, הבריקה או נעשית אנגריה. יש עוד דוגמאות, מתה או נשברה, אם החמור מתה או נשברה, חייב המזכיר להעמיד לו חמור. אומר רש"י, חייב המזכיר למכור האור והנבלה, אם מדובר במתה, הוא ימכור את האור והנבלה לכלבים, ולהוסיף מאוד, להעמיד לו חמור אור, יזכור לו אחר בדמי נבלה, שרי חמור זה שיאבד לו אור, יחזור לו שכרו. הגמרא, מה ישנה רשע דלא כמפליג? ברשע ראינו שינוי מצד הסוחר בלי הפירוט בין הוחלקה להוחמה. ומה ישנה סיפה בשלב השני של המשנה דקה מפליג? התנה חילק בין הוחלקה להוחמה. וכעת אנחנו רואים מספרים ופס כפול, ובשלהם כתבנו ארבע הסברים למה ברשע למשלתנו אין חילוק בין החלקה להוחמה, ובסיפה כן יש חילוק. בגמרא מספר אחד, אמרי דבי רב ינאי, רשע שמתה מחמת אוויר, כלומר לא הוחלקה ולא הוחמה, דאמרינן אווירה דאר קטלה, ואמרינן אווירה דביקה קטלה. אומר רש"י, שמתה מחמת אוויר, לא הוחלקה ולא הוחמה, ומתה מעצמה, הועיל ושינה בה. יכול לומר לו, הבעלים יכולים להגיד לסוחר, לא מתה זו אלא מחמת אוויר. לא הייתה לימודה לגדל באוויר הר, וקשה לה. כלומר, אם היה הסכמה שהוא יוליך את החמור בביקה, והוא הוליכה, הסוחר הוליך אותה את החמור בהר, הבעלים יכולים לטעון, היא לא הייתה רגילה לאוויר הר, או לא הייתה לימודה באוויר ביקה, וקשה לה. חזרה לגמרא. רבי יוסי בר חנין אמר, הרשע כגון שמתה מחמת ובצנה בגלל עייפות. וגם פה רש"י מרחיב, ובצנה עייפות והגיעה ממסע, הוליכה בהר, וזה היה השינוי. יכול לומר לו, עייפות המעלה שעלתה לאר הועיל, זה השפיע, הועיל לה מתחילה, על כן עייפה לה לאחר זמן, כשהלכה בדרך החלקה והגעה תחת מסע ומתה. אני מבין שהיא לא מתה מיד במעלה, אבל היא התאמצה במעלת ההואהה, וזה השפיע עליה וגרם העייפות, שעד כדי כך גם כשהיא המשיכה ללכת בדרך ישרה היא מתה. ואם שינה להוליכה בבקעה, אף על פי שלא ראינו אותה מזעת ולא היום חם מאוד, לומר הוא חמה, יכול לומר אם הלכה בהר היה האוויר שולל שם ונותן בכוח ולא תיגע תחת מסע, אבל בבקעה לא שליט באוויר והיא הייתה חסרת כוח ויגעה לה. כל זה הפירוש של המקרה של אובצנה, שעצם השינוי השפיע. ולכן ברישה התנה, שוב פעם כמו שאמרנו מקודם, כאן אין החילוק בין הוחלקה להוליכה, אלא מדובר באובצנה. נחזור להמשך הגמרא מספר 3. רב אמר כגון שהקישה נחש, שהבעלים יכולים לטעון שאם לא היית משנה לא היה במקום שאנחנו הסכמנו נחש. רבי חייא בר אבא אמר, רבי יוחנן המני הרישא רבי מאיר, לפי התנא רבי מאיר אמר כל המעביר הדעת של בעל הבית. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נקרא גזלן. אז ברישא ראינו שינוי מדעת הבעלים, זה מספיק לחייב הסוחר על סמך או על בסיס שהוא נחשב גזלן. רש"י מוסיף פה בשורה הראשונה כאן בעמוד ב', נקרא גזלן וכמה ברשותי להתחייב בכל אונסיה, וסיפה הוא לא רבי מאיר, סיפה רבנן. אז לפי הרישה עצם השינוי הוא זה שמחייב הסוחר, כמו שהיינו מחייבים גזלן. שגזלן, גם אומרים גזלן קונה, מה זאת אומרת קונה את החפץ שהוא גזל? קונה להתחייב בכל מה שיקרה לפריט שהוא גזל. גם פה הסוחר ששינה מדעתו שבעל הבית מתחייב בכל תרחיש אחרי שהוא שינה מדעתו שבעל הבית. הגמרא כאן בשורות הבאות עד נקרא בערך אמצע עמוד, הגמרא רוצה לברר איפה אומר רבי מאיר את הדבר הזה, שעצם השינוי מגדיר אותו, את המשנה, כגזלן. ולמטרת החיפוש אנחנו נראה משולשים שמופיעים בשני כיוונים, ועבורנו זה נקרא מעקב. ובשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה כתבנו, ציינו משולש, כתבנו שזה מעקב, חיפוש אחר אמרה של או אמירה של רבי מאיר דמורה על כך דכל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן. והמשולש מופיע הפוך עם השפיץ כיוון מטה, דחייה. הגמרא, אילמה רבי מאיר דצבע דתנן, הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבו שחור, שחור וצבו אדום. אז רואים פה שהפועל שינה מדעת הבעל הבית. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, ההוא שהפועל הזה חייב לתת לבעלים דמי השווי של הצמר, הצמר לפני הצביעה, כי אנחנו אומרים שהוא הפועל קנה את הצמר בזה שהוא שינה. ככה אומר רש"י, נותן לו דמי צמרו בדמים שצמר לבן נמכר בשוק, בשווי שצמר לבן לפני צביעה. דקניה בגזלו, הפועל קנה את הצמר בזה שהוא שינה לשלם כשעת הגזלה. אנחנו רק נציין שמה שרשי אומר פה הם דברים שאנחנו למדנו בעריכות במסכת בבא קמא, שמי שגזל ושינה אז הוא קנה את הגזל, ולכן וככה דעתו של רבי מאיר כאן, הפועל ששינה מדעתו של בעל הבית קנה את הצמר, והוא צריך לפצות על כך, על, בזה שהוא משלם דמי הצמר. רבי יהודה אומר, והאמת שאין כאן המקום להדגיש ולתעכב על שיטת רבי מאיר, רק נקרא ונסביר בקיצור, כי אנחנו מתעסקים בשיטת רבי מאיר בסוגיה הנוכחית. רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, דיינו אותו פועל השקיע הוצאות, אבל השווי של הצמח עכשיו צבוע הוא יותר על היציאה, אז הבעלים מקבלים בחזרה את הצמר הצבוע, והבעלים משלים את השיעור הפחות, נותן לו את היציאה. ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו הבעלים, נותנים לו לפועל את השבח, שוב פעם הפחות בין שניהם. בכל אופן, לגבי רבי מאיר, האם זה הרבי מאיר שעליו התכוון הגמרא שאמר כל המשנה מדעתו שבעל הבית נקרא גזלן? הגמרא דוחה, לא כאן, לא הרבי מאיר כאן. ממאי דילמה שאני התם דקניה בשינוי מעשה, כאן הסיבה שרואים שהדין על הפועל הוא כמו גזלן, זה בגלל שהוא עשה שינוי בגוף הצמר. אבל גבי החמור לא היה שינוי בחמור, ולכן זה לא דוגמה מקבילה. אלא על רבי מאיר דמגבת פורים, כסף שגובים ביום פורים, שהכספים האלו מיועדים לחלק לעניים לסעודת פורים. אנחנו נתקדם בגמרא, אבל לא לפני שנציין שיש כמה קטעים שאנחנו נדלג עליהם על פי הגאות הגרא. מגבת פורים, זה הגביעה שגובים ביום פורים לעניים לפורים, זה לסעודת פורים, ואין מדקדקים בדבר, לא מדקדקים לומר, כפי שרש"י מציין לומר, דיים בפחות והמותר ייפול לכיס של צדקה, זה לא אומרים. מחלקים את כל הכסף שגבו לשם סעודת פורים לעניים. אנחנו כעת מדלגים כמה שורות, כמו שגם הסימונים מורים, ואין העני רשאי לקח מהן רצועה לסנדלו. אני שמקבל כספי פורים לא יכול לקנות מהם דברים שאינם קשורים לסעודת פורים, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר דברי רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר. אז רואים שאין לשנות. רבי שמעון גמליאל מקל. אז מה אנחנו רואים? וכאורה שאסור לשנות, ומי שישנה אז הוא כמו גזלן. הגמרא דוחה, דילמה אתם נמי, אולי זה לא דוגמה, זה שונה מהמקרה של הסוחר ששינה עם החמור. דעדיתא דפורים הוא דייב לי, עדיתא דמידי אחרינה לא יייב לי. הכסף ניתן מראש למטרה מאוד ספציפי, לשם פורים ולא לשם דבר אחר. אומר רש"י, עדיתא דמידי אחרינה לא יייב לי, וכיוון דלאו עדיתא דאחי יייב, מאחר שזה לא ניתן למשל לקנות רצועה לסנדלו, נמצא מאות בחזקת בעלים חוץ מן היוצאים בסעודת פורים. אז זה שונה לגמרי מהמקרה שלנו עם החמור, הרי הבעלים הזכירו את החמור לאותו סוחר, ואין בהשכרה הזאת שלב שאומרים שהחמור נשאר ברשות או בחזקת הבעלים. אלא ממשיך הגמרא ניסיון מספר 3 אלא רבי מאיר דתניא ושמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר נותן דינר לעני לקח לו חלוק לא ייקח בו תלית או הפך תלית ניתן לעני דינר לקנות תלית לא יקנה בו חלוק בפני שמעביר על דעתו של בעל הבית אז הנה שינוי אסור לשנות מדעתו של בעל הבית והתוצאה מכך אנחנו אומרים שלפי רבי מאיר הוא יחשב כגזלן הגמרא דוחה זה לא דומה למקרה של החמור ודילמה שאני הטעם דעתו למחשדי הסיבה שאנחנו כל כך מקפידים זה בגלל שאנחנו לא רוצים שהנותן את הדינר שיבוא עליו חשד דעם ואין שאנשים מסוגלים להגיד אמר פלני זבנינה ללבושה לפלוני עניה ולא זבן לי אם אנחנו רואים שאדם נתן למשל דינר לעני לקנות חלוק אז אנשים שומעים שהבעלים רצו לקנות עבורו חלוק אז אם העני ילך ויקנה משהו אחר זה יביא לידי חשד על הנותן דינר כי אנשים חושבים שהוא לא קיים את הבטחתו אינמי זבנינה לבלימה ולא זבן לי עוד דוגמה למה שיכול להיות החשד אם העני ייקח משהו אחר ממה ש מהמטרה המקורי ש שלפיו ניתן לו הדינר הגמרא אבל לא רוצה לדחות בהגדרת שיטת רבי מאיר כאן בגלל השיקול של חשד אם כן אם זה היה הסיבה שלא לשנות ליתני מפני החשד מהי מפני שמעביר על דעתו שבעל הבית במקור כתוב שהאיסור לשנות הוא בגלל שאסור לעבור על דעתו שבעל הבית אז למה זה צוין כסיבה שלא לשנות אם השיקול הוא מפני חשד שמאמינה משום דשני הוא האיסור פה לעשות אחרת מדעתו של הבעל הבית של בעל הבית זה בגלל האיסור לשנות וכל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן ובכך הצלחנו למצוא האמירה של רבי מאיר שמהווה הבסיס להסבר שראינו מספר 4 בסוף דף עין בסוף עמוד א' של רבי חייא בר אבא נמשיך בגמרא הסוחר את החמור והבריקה מהי והבריקה? מה קרה? הכה תרגימו נהוריתה אנחנו נסביר את זה כפגיעה בראייה רשי מביא מילה לועזית נהוריתה הוא קרום בעין היוצא בשחור העין אז אנחנו מסבירים את זה כפגיעה בראייה יש בשוליים פירוש על דרך סגי נהור לשון הפוך אתם נהורית הזה זה אור וזהו והבריק לשון ברק והאמת היא ההפך שהיא איבדה את חוש הראייה זה פירוש אחד רבה אמר אבסקת מה זה אבסקת? זה תולעים שנוצרו, שגדלו ברגליה אבל אנחנו רוצים להדגיש שזה עניין של מכה או פגיעה עקב תולעים וכאן דבר שהוא קשור לעניין הזה של תולעים ההוא דאמר לו הוא אבזיקת במילתא דמלכא ראיתי אש שאוכל בגדים של המלך מה שאומר, ראיתי עוש שאוכל שיריים של אוצר המלך. ואחרי שאנשי השלטון שמעו את זה, ביררו, שאלו, אמרו לי, כבר שאלו אותו, במאי, בתלי כסף, תלי כסף זה בפשטן, או בתלי דהב, זה צמר. איקה דיאמרי, בתלי כסף אמר, אחד מהגרסאות פה בסיפור הזה, שהוא ענה שהאפסיקת נמצא בתלי כסף, דהיינו בפשטן, בתלי כסף אמר, וקטלוע, הם הרגו אותו, כי פשוט הוא שיקר, כי אין אש אוכל פשטן. איקה דיאמי בתלי דהב אמר, ושבקוע, ושחררו אותו. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, הדקטני במתניתין. נעשית אנגריה, אומר לו הרי שלך לפניך. לא תמיד כך. לפי רב, יש לחלק בין אנגריה חוזרת לאנגריה שאינה חוזרת. לפי שמואל, יש לחלק בין דרך הליכתה ללאו דרך הליכה. הגמרא. ציטוט מהמשנה, דיבור מתחיל, או שנעשית אנגריה. אומר, לא, הבעלים אומרים לסוחר, הרי שלך לפניך. אז כפי שאמרנו, אנגריה זה שהחמור נלקח על ידי השלטונות. אמר רב, לא שנו שהבעלים יכולים להגיד לסוחר, הרי שלך לפניך, אלא באנגריה חוזרת. דהיינו, הם לוקחים את החמור לכיוון מסוים, וכעבור זמן מה, הם חוזרים לאותו מקום, ושם נמצא הבעלים. אבל האנגריה שאינה חוזרת, הבעלים, או ליתר דיוק, שם נמצא הסוחר. אבל האנגריה שאינה חוזרת, חייב להעמיד לו חמור, כי במקרה כזה, זה כאילו מתה או נשברה, ובכך הבעלים חייבים להעמיד לסוחר חמור. חלופי, או כמובן יכולים להחזיר לו את הכסף, את הסחירות. ושמואל אמר, בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה שאינה חוזרת. כלומר, אם, גם אם השלטונות לא מתכוונים לחזור לנקודה שמשם נלקח החמור, אם בדרך הליכה נקלע, אומר לא, הרי שלך לפניך. עכשיו נבר, מה זה בדרך הליכה? נפנה לרשי. אומר, אם בדרך הליכתה נתלה, שאנגריה מוליכתה לדרך שהיה זה, הסוחר, רוצה ללך. אומר לו, הרי שלך לפניך ממשיך רשי, שכן דרך אנגריה נוטל חמורו של זה, הוא מהלך בעליה אחריה. וכל חמור שפוגע בו ראשון נוטלו ומחזיר לו את שלו. והשני חוזר אחר חמורו עד שפוגע באחר. הוא כך אומר, לא, הועיל ואף מזלך גרם סחור חמור אחר ולך אחריו עד שיפגע בחמור אחר, ואז אתה תקבל את החמור שלי שאני הזכרתי לך בחזרה. זה אם מדובר שוב פעם בדרך הליכה, כמו שאמרנו שהסוחר עצמו היה הולך באותו דרך, אותו כיוון של השלטונו. אבל מה, וממשיך הגמרא, ואם לאו בדרך הליכתה נקלה, הסוחר לא היה שום כוונה ללכת באותו כיוון של אותם אנשי שלטון שלקחו את החמור, אז חייב, הבעלים חייבים להעמיד לו חמור. מטיבי. וכאן תשימו לב, אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, ואנחנו כבר נגיד מראש שהקושיה תהיה על שמואל, קושיה על מה ששמואל אמר. אז אנחנו גם מציינים שמובא כאן בריתא, אתם רואים שתי שורות הבאות במזכרת, וגם מספר רומאי 2. לפני, בדיבור המתחיל, בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, לפני 4 שורות, אתם רואים בתחילת השורה מספר רומאי 1. זה היה ממשנתנו. כאן מקור מספר 2. המספרים האלו יהיו חשובים בהמשך הגמרא. ואנחנו נראה מקור שמאוד מזכיר לנו את המשנה, אבל הוא שונה. מיטיבי, הסוחר תחמור ויבריקה או שנשתתתה. החמור יצא מדעתו. אומר לו, הרי שלך לפניך. כי גם אם היא בריקה, גם אם היא איבדה את השכל החמורי הרגיל, היא עדיין ראויה לשמש כבהימת מסע. אז לכן הבעלים יכולים להגיד, הרי שלך לפניך, אני לא חייב לפצות. מתה או שנעשית אנגריה, חייב להעמיד לו חמור. עכשיו, אנחנו כבקבנו את מה שאנחנו רוצים להתמקד בה. כאן כתוב, אם נעשית אנגריה, הבעלים חייבים לפצות על כך, להביא חמור חלופי. בציטוט מהמשנה ראינו גם אנגריה, כבקבנו אנגריה, ומה הבעלים אומרים? הרי שלך לפניך. לא כמו כאן, חייב להעמיד לו חמור. האם אפשר ליישב את שני המקורות? בשלמה לרב, לא קשה, אין בעיה. כאן באנגריה חוזרת, זה מספר אחד, המשנה שלנו, שהבעלים אומרים הרי שלך לפניך, כי הם חוזרים לאותו נקודה שמשם נלקח החמור. כאן באנגריה שאינה חוזרת. אלא לשמואל קשה. אבל לפי שמואל, הוא אמר שאין חילוק בין אנגריה חוזרת ואנגריה שאינה חוזרת. אין חילוק. אז איך הוא יישב את המקורות? וחיתם לשמואל נמי לוקה שכאן שבדרך הליכתה נתלה, נעמיד את מקום מספר אחד שבדרך הליכתה נתלה, ואז הבעלים יכולים להגיד לסוחר, הרי אתה בלב אחי היית הולך באותו דרך, אז לכן הרי שלך לפניך. כאן מקור שתיים, שלא בדרך הליכתה נתלה, וזה באמת מה ששמואל חילק ליאל. אז אם תגידו, הנה מצאנו דרך ליישב את המקורות לפי שמואל, אבל זה לא. המדקתני סיפה, הסיפה של מספר 2, כתוב שם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר לא, הרי שלך לפניך. אם ואם לאו, אם זה לא בדרך הליכתה, חייב להעמיד לו חמור. אז זה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. מכלל זה לתנא קמא, לא שאני לא, לפי התנא קמא, הציטוטים שמספרנו מקודם, אחד ושתיים, עם החכמים, דברי תנא קמא, אי אפשר ליישב ככה, זה דרכו של רבי שמעון בן אלעזר. הגמרא נותן תשובה להגנת שמואל, לטובת שמואל. המלאך שמואל, שמואל יכול לענות לך, לאו מיקרא רבי שמעון בן אלעזר דקאי קבתי, ענה דאמרי כרבי שמעון בן אלעזר. הגישה שלי בנושא הזה של אנגריה היה על פי התנא רב שמעון בן אלעזר, שחילק בין דרך הליכה לשלא דרך הליכה. אז אני אומר שמעון מתבסס על התנא רבי שמעון בן אלעזר, וזה שהחכמים חולקים זה לא מהווה תיופתא לשיטה שלי. אי בית אימה, כולה רבי שמעון בן אלעזר אי, וחיסורי מחסרה ואחי קטני, שאין כאן קושיה בכלל מהמקור מספר 2, כי הכל הוא עליבה דרבי שמעון בן אלעזר, ויש להבין אותו ככה. הסוחר תחמור ובריקה או שנשתתת, אומר לו, הרי שלך לפניך. מתה או שנעשית אנגריה, חייב להעמיד לו חמור. פעמי דברים אמורים שחייב להעמיד לו חמור אחר, שלא בדרך הליכתה נתלה, אבל נתלה בדרך הליכתה, אומר לו, הרי שלך לפניך. וכאן אנחנו ממשיכים בדף ע"ט, דברי רבי שמעון בן אלעזר. שהיה רבי שמעון אלעזר אומר, אם בדרך הליכתה, אם בדרך הילוכה נתלה, אומר לו, הרי שלך לפניך, ואם לא, חייב להעמיד לו חמור. אבל הגמרא שואלת, ומי מצית מוקמת לאק רבי שמעון אלעזר? תשימו לב, השורות האלו הם קושיה ארוכה, אנחנו מציינים שש שורות הבאות כקושיה. אותו מקום מספר 2 שהרגע ניסינו להעמיד כרבי שמעון עזר, הגמרא מקשה והקטני רשע, מה שקראנו מקודם, הסוחר את החמור והבריקה או שנשתתתה, אומר לו הרי שלך לפניך. ואילו רבי שמעון בן עזר אמר סוחר את החמור לרכוב עליה והבריקה או שנשתתתה, חייב להעמיד לו חמור ולא הרי שלך לפניך. אז הרשע לא אפשר להעמיד אותו כרבי שמעון בן עזר, כי במקרה של הבריקה יש חילוק, יש הבדל. התנא קמא אומר, התנא של מקום מספר 2 מדבר על הרי שלך לפניך, רבי שמעון בן עזר אומר חייב להעמיד לו חמור, לא יכול, הבעלים לא יכולים להתפטר ככה באמירה הרי שלך לפניך. אמר רבא בר חונה, רבא מסביר שזה כן עליבא דרבי שמעון בן עזר לרכוב עליה, האמירה הזאת של רבי שמעון בן עזר שמי ששכר חמור לרכוב והבריקה, זה שונה מחמור שמשמש כבהמת מסע. לרכוב עליה שייני, אומר רש"י, שורה ראשונה, לרכוב שייני שמא תיפול תחתיו בגשר או שתשליכנו באחת הפחתים. זה מה שיכול לקרוא בבהמה שעבריקה בזמן שאתה רוכב עליה. זה המציאות או התנאים כשמדובר בבהמת מסע זה אחרת, יש לך שליטה יותר עליה, ולכן אם זה לא היה לשם רכיבה הבעלים יכולים להגיד הרי שאכל לפניך. אמר רב פאפה, וכלי זכוכית כי לרכוב עלי אדמי. מה שאמרנו מקודם, שאם מדובר בשימוש בחמור כבהימת מסע אז אומרים הרי שאכל לפניך, זה לא מדויק וזה לא יהיה נכון אם מדובר בהובלת כלי זכוכית, כי כלי זכוכית ברגע שהבהמה תיקשר אז הכל יישבר, ולכן במקרה כזה שהזכרת את החמור להובלת כלי זכוכית והבריקה, הבעלים חייבים להעמיד לו חמור אחר ולא לומר הרי שלך לפניך. עד כאן שיעורנו להיום.